אנחנו היום נעסוק קצת, אני חושב שעסקנו בזה לפני שנה, זה קצת אולי מוכר לכם, על שלוש שיחות של רב לחנסין, נעבור קצת מרבה מיטה לרב לחנסין, ושלוש שיחות שנתן, לדעתי מאוד מאפיינות את גישתו החינוכית, כל זה, גישתו המשימתית, מה זה משימה בחיים, ואיך לחיות את המשימה, וכמובן גם כן הצורך לקרוא דברי חז"ל, אבל בכל זאת לכבד את הדמויות בתנ״ך, לא לבקר אותם ככה בכלילות, אז נעסוק בשלושתם. קודם כל נעסוק במדרש מאוד מעניין על משה רבינו. אוקיי, הקדוש ברוך הוא פותח פרשת וארא ברוך אתה. עם איזה פתיח חדש, מספר, אפילו לא מופיע פה, וירא לאברהם אל יצחק בקהל שקי, תחילת פרשתנו, שמי השם, לא נדעתי להם, וגם הקימותי את ביתי איתם לתת להם את ארץ מגורם שגרו בה, שבעצם יש איזו פתיחה חדשה, גישה חדשה, שם חדש, י' כ' ו' כ', נגליתי לאברהם יצחק ויעקב בקהל שקי, אצלך אני אגלה את עצמי, אני אופיע בי' כ' ו' כ', משהו שבעצם יש משוואה בין משה רבינו לאברהם אבינו ויצחק ויעקב, אז חז"ל תופסים קצת את המשוואה ואת הקשר בין משה רבינו לאבות, אבל דווקא בדרך שנוגד קצת את הפסוק. והפסוק משמע שבעצם משה מתרומם ומתעלה מעבר להישג של אבות. האבות השיגו שקי, אבל אתה י' כ' ו' כ', שמי י' כ' ו' כ', לא נדעתי להם, הם תפסו אותי דרך הפריזם, דרך התעלה של שקי. שוב פעם, כמובן, היום לא כל כך נעסוק, נתנבר טיפה, על הבדל בין שין ד' י' לבין י' כ' ו' כ', אבל איכשהו העבוד רק זכו לשין ד' י', אתה תזכה לי י' כ' ו' כ'. חז"ל הולכים מכיוון הפוך. אז בואו נסתכל במדרש מספר 4. אבל נתחיל דווקא באמצע המדרש, ונחזור לתחילת המדרש לתת הקשר אחרי שנה את המדרש. המדרש, מדרש מפורסם, על דבר זה נענש משה רבינו. משה רבינו נענש. פרשת וארא היא מעין עונש שתקית, עונש קל למשה. למה? שאמר, משה מתלונן בסוף פרשת שמות, מספר 4, שורה רביעית, מאז באתי אל פרעה, הרע למה זה? אני ניסיתי, אני רציתי לעזור, רציתי לגאול, ואז באתי אל פרעה, הכל מתקלקל. הכל זה ברח. הכל זה פשלה גדול. אז הקדוש ברוך הוא אומר, מילים מפורסמות, חבל על דאבדין ולא משתכחין. כן, שומעים את יודעים את הביטוי הזה? כשמשהו חסר, כשמישהו מת, כשספר נעלם, זה נכתב המון בספרים, כשלא מצאו את הספר, ידעו שמישהו כתב הרבה תורה, חכמי אשכנז, לא שרדה את תקופת ימי הביניים. תורת סברד יותר, אבל תקופת אשכנז, יש המון המון ספרים שיודעים עליהם, אבל פשוט לא סולדו, נסחפו, נעבדו, הלכו לאיבוד. אז כשיודעים על איזה משהו שנכתב או שנאמר, ואין לנו, אומרים, חבל על די אבדין ולא משתכחין. נאבד ולא אף אחד לא ימצא אותו, אף אחד לא יחפש אותו. אז משה רבינו תוקף בעצם את הקדוש ברוך הוא, הרע למה זה, הקדוש ברוך הוא משיב לו, הוא אני מתגלגל לאבות. למה אני מתגעגע לאבות? כי הם לא שאלו אותי שאלות, לא העלו תהיות, לא ככה שקלו אם אני כן נאמן או לא אמין. מה ממשיך המדרש? כמה פעמים נגליתי על אברהם יצחק ויעקב בקהל שקי, ולא הראו אחרי מידותי. אז בעצם מהפסוק משמע שהקדוש ברוך הוא מעניק למשה משהו מיוחד. אבל מהמדרש משמע ההפך. שהקדוש ברוך הוא אומר, אני נגליתי להם בקהל שקי, ולא הראו, ולא הסתפקו, ולא שאלו שאלות, והיה להם מקום לשאול שאלות. למשל, אמרתי לאברהם, קום ותלך בארץ לכל אורך בעל אחת איננה, בגלל מקום לקבר צרה ולא מצא, עד שקנה דלת אמות שקל כסף, ולא הראו על מידותי. אמרתי ליצחק, גור בארץ הזאת, ביקשו עבדיו מים לשתות, ולא מצא עד שעשו מריבה. והיו ורגרר. יעקב, אמרתי, ארץ אשר אתה שוכב על הלכת איננה, ביקש מקום לנטוע לו ולא מצא, בשכם, עד שקנה במי הכסיתה, לא אמרו מה שמך. לא שאלו, לא תהו, לא חדרו, הם היו מאמינים. ואתה משה רבינו, אני מתגעגע, אין לך מספיק אמונה. זה הבנה פשוטה של המדרש. רש"י דווקא לא הולך בכיוון הזה. מסתכל ברש"י מספר 7, רש"י אומר, למה מדבר הקדוש ברוך הוא עם משה פתאום על אבות? דיבר איתו משפט על שקשה לדבר ולומר למה ראיתי למה זה. אז החלק הראשון של מדרש רש"י כן מביא, שהקדוש ברוך הוא שופט את משה, קצת מניש אותו, אבל לא תוך משאל לאבות. הוא רק אומר, אבל התשובה היא, ביום עליו אני השם, נאמן לשלם שכר טוב ומתחלים לפניי, ולא לחינם שלחתיך, כי אם לקיים דבריי שדיברתי לאבות הראשונים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא not rubbing it at Moses' face, שבעצם הוא אתה לא אברהם, אברהם הוא גיבור, אברהם הוא מאמין, ואתה אין לך מספיק אמונה. הקדוש ברוך הוא רק אומר, אני יודע שאתה מתסכל, אני יודע שאתה מסתפק קצת, אני מבטיח לך שאני נאמן, אני אשל להם שכר, אני אגעל אותם, ואני שולח אותך עוד פעם להגשים את החלום ואת התשבועה שנשבעתי לעבוד. אז הקדוש ברוך הוא מצטט תעבוד לתת רקע. אני מצידי מוכן, בוא נלך סבב שני, ניסיון שני, אבל הקדוש ברוך הוא לא מדרג משה רבינו כפחות מעבוד. אבל ממדרש משמע שיש כאן דירוג. הקדוש ברוך הוא אומר, איפה עבוד? אני כל כך מתגגל, אני כל כך רוצה שהם יהיו עם אמונה שלהם. אז רב לחנזין לא יהיה מוכן לקבל את המדרש בצורה ליטרלית, שהקדוש ברוך הוא בעצם מבקר את משה רבינו, והקדוש ברוך הוא מדרג אותו כפחות, אפילו הקדוש ברוך הוא נותן ביקורת ומשוב למשה רבינו, זה דרך קצת זולה, זה אתה לא עבוד, אני מתגגל לאברהם יצחק ויעקב, זה אינסולט, זה נכנס באדם. אתה אומר לו, אתה לא מספיק טוב, אתה לא כמו הקודמך, מי שבא לפניך. אז רב לחנזין לא יהיה מוכן לקבל את זה, ובעצם צריך לחפש למה משה תוהה, ומה ההבדל בין משה לאבות, ובעצם אף אפי שהקדוש ברוך הוא רוצה אמונה תמימה ושלמה, בכל זאת מהזווית של משה רבינו מתאים לו וראוי לו לבקר ולטעות. אז רב לחנזין אמר, צריכים לקרוא את תחילת המדרש. תחילת המדרש מאוד גרפית, מאוד מעניינת, והתחילה, הפתיח, נותן איזה הקשר ומסגרת לסוף המדרש. אז מה קורה בתחילת המדרש? מספר 4. תניא, אמר רבי אלעזר ברבי יוסי, פעם אחת נכנסתי לאכסנדריה של מצרים. תקופת התנאים, אלכסנדריה היה מרכזי, מקום תרבותי, מרכזי, היסטורי, פיננסי, בירת מצרים, לא הבירה הפורמלית, אלא בירת התרבותית והכלכלית. אז כל המגיעו לאלכסנדריה. אז מבקר שם. מצאתי זקן אחד, ואמר לי, בוא ויראך מה עשו אבותיי לאבותיך. רוצה להגיד לך מה הסבא שלי עשה לסבא שלך. מהם טבעו בים, ביור. מהם הרגו בחרב. מהם מאחו בבניין. וואו, זוועתי. סיוט. אחד ניגש לשני, נזכר, סבא שלי סיפר לי סיפורים על שהוא מאח תינוקות, שהוא הטביע אנשים, שהוא ערף את חושם. אוקיי, בסדר, זה סיפור. ואז הבנו שמשיך. ועל דבר הזה נענש משה רבינו. מה? משה לא היה באלכסנדריה, משה תוהה בפרשת ועירה. 2,000 שנה, 1,500 שנים לפני שהסיפור הזה קורה, ואמרה, הדבר הזה נענש. אז בעצם, הקדוש ברוך הוא, בוא נגיד מצד של משה רבינו, משה רבינו, יש לו את הזכות לתהות ולהקשות ולשאול. כי למרות שהאבות האמינו בהשם, הם לא עברו את הסיוטים שבני ישראל עברו במצרים. סך הכל, מה מסופר במדרש? הקדוש ברוך הוא נשבע לאברהם, והוא לא מצא אדמה לשרה. בסדר, זה קשה, זה אתגר. אבל זה לא מצרים. זה לא אנשים שנהרגו, זה לא אנשים שנספו בנהר, זה לא... יש פה משהו, הממדים של מצרים, הסיוט הזה, אני אקריא לזה את השואה הזאת, שמצדיק את משה רבינו, ונותן לו את הזכות לעמוד ממול ולהגיד דברים שאבות לא אמרו. וזה בעצם הקדוש ברוך הוא לא מבקר את משה רבינו, הקדוש ברוך הוא בעצם עושה הנגדה, הוא אומר בסדר, אני מתגעגע לעבוד, אבל אני יודע שאתה לא במקום של לעבוד, אתה במקום, רואים ילדים נהרגים, רואים אנשים נטבעים ביאור, רואים 200 שנה של סיוט ושל שחור ושל אפלה, ואז הקדוש ברוך הוא לא מבקר, הוא לא נוגח במשה רבינו. המדרש בא להראות לנו בעצם שמשה רבינו ניגש מזווית אחרת, ואז יש לו את הזכות בצניעות, בעניבות, בענבה, אבל לטעות ולשאול שאלות נגד הקדוש ברוך הוא, למה ראות עולם הזה? מה פתאום? רב לחנסי לא דיבר ככה, אבל הרגשתי שכאילו כוונתו היא שדור שחי אחרי השואה יש לו זכות לשאול שאלות ולבסט, קונפיגר, את הקשר שלנו לקדוש ברוך הוא בדרך קצת אחרת. שבעצם חס וחלילה שאנחנו נפסיק להאמין בקדוש ברוך אחרי השואה, אבל כרגע אדם שעומד אחרי השואה וחי את השואה ברקע, יש לו זכות ואולי את החובה, כי הקדוש ברוך הוא מלך המשפט. אז מי שמאמין בצדק ובמישרים, אתה קוננת המישרים של הקדוש ברוך הוא חייב לנסות, הוא נאבק ככה, למצוא את הפתרון, איך מלך המשפט, אתה קוננת המישרים, עולם חסד יבונה, איך בעל החסד נותן יכולת ומאפשר שואה. וכמובן, ייתכן שנגיע לתשובות, ייתכן שלא נגיע לתשובות. אבל אדם שחי ועובר את החוויה הזאת, יש לו את הזכות, את החובה, לצאת מפרספקטיבה אחרת או מנקודת התחלה אחרת. ואז המגמה של המדרש זה לא לבקר את משה רבינו, אלא להראות שמשה רבינו נמצא במציאות אחרת, ברקע אחר. וזאת הסיבה שבמדרש יש קשר בין הסיפור באלכסנדריה של המצרי שמדבר על כל הסבל וכל העינויים וכל ההתקפה הזאת, ועל דבר זה נענש משה רבינו, שמשה בעצם מעלה את התהיה ובצדק, למה עם ישראל עובר את כל התהליך הזה. נקודה אחת. נקודה שנייה, רב לחנסין אמר, שבעצם משה רבינו מגיב כנציג של אומה, ולא רק כמנהיג של משפחה. שבעצם האבות סבלו, אבל הסבל היה סבל משפחתי, מקומי, כל משפחה עוברת קשיים, כל משפחה עוברת את האתגרים. האתגרים כאן זה בעצם אתגרים דומסטיים. למצוא מקום לקבורת שרה, למצוא מקום לגור, למצוא שדה, למצוא מים. בעצם מחפשים ונכשלים ועומדים מול עוינים, מול כוחות עוינים. אבל משה רבינו בעצם מנהל פה איזה אומה ותהליך לאומי ותהליך היסטורי. ובחזין לא כל כך דיבר על הנקודה הזאת, אבל אני זוכר, זה רבה מטל מישהו אחר. זה בעצם כל האמירה של פרשת בערה, למה משה רבינו זוכה לגילוי שכינה יותר גדולה ויותר נרחבת ויותר עוצמתית מהאבות, כי בעצם הוא נציג של אומה. האבות ניהלו משפחות. משה רבינו, והוצאתי, והצלתי, ולקחתי אתכם לי לעם, והבאתי אתכם על הארץ. משה רבינו כבר מנהל אומה. ואומה מהווה, בוא נגיד ככה, החוויה הלאומית מהווה גישה לקדוש ברוך הוא יותר רחבה ויותר אותנטית ויותר. זה לא שמשה רבינו מקבל שכר, שהוא מנהיג אומה, כשכר הוא זוכר ליותר גילוי שכינה. איך אדם רואה את הקדוש ברוך הוא? כל שאדם ינסה לחוות את הקדוש ברוך הוא דרך הראי האישי, תורה ומצוות, אם הוא מוסיף לכך איזה אינטרפייס, ממשק לאומי והיסטורי, שהוא חווה את הקדוש ברוך הוא דרך הלאום ודרך החוויה ההיסטורית הלאומית, אז בעצם הוא נפגש עם הקדוש ברוך הוא בצורה הרבה יותר בהירה והרבה יותר היסטורית. כי בעצם מה זה י' כ' ו' כ'? מה השם י' כ' ו' כ'? היה עובר ויהיה. שהקדוש ברוך הוא היה המלך, והוא יהיה המלך, והוא עכשיו המלך. וזה חיבור שאף אחד כיחיד לא יכול לחוות. אני חי בתוך המסגרת ההיסטורית הצרה, ה-120 שנה שאני נמצא פה בפלנט, אבל אני לא יכול באמת לחוות את ההמשכיות של הקדוש ברוך הוא של היה ויהיה. אבל אני מתחבר לעם ישראל, אני מתחבר להיסטוריה, אז אני יכול לגשת להבנה של י' כ' ו' כ', לא כשכר, אלא כמציאות, כתוצאה מכך שאני חווה את החוויה הדתית תחת, או דרך הדשים, הדשות, דרך הדשות היסטוריות, ולא הדשות אישיות ויחידות. רב לחסין אמר דבר שלישי, אבל זה קצת קשור להבדל בין שקאי ליוד כי ובקי, ואני אגיד את זה רק במונחים קצרים, קצרות. שוב פעם, הפסוק נמצא במספר 6, אני השם וראה לאברהם ונצחוק ולכל בקהל שקאי, שמי השם לא נדעתי להם. רב לחסין אמר שהבדל שלישי, שמשה רבינו ידע שהאבות המינו בקדוש ברוך הוא גם אם זה לקח מהם סבלנות, והקצב איתי, וחיכו לו, ולא בעצם מימשו את כל החלומות. אבל בספר בראשית, הכל מתנהל תחת המונח של שקי, שקדוש ברוך הוא שולט בטבע, והוא בעצם משחק את הטבע, והוא יכול לתת גשם בזמן הנכון ובעיתוי הנכון, אבל הכל זה בתוך מסגרת טבעית, שאומר לעולם הודאי, שקדוש ברוך הוא מצמצם את הטבע, מנהל את הטבע, אבל זה הכל טבעי, זה הכל תוך שמירת חוקות הטבע, אלא משחק ומותח ומצמצם ומפעיל ובעצם משתק כוחות הטבע. ואז האבות ידעו שיש בעצם מגבלות לנכונות של הקדוש ברוך הוא ויכולתו בעצם לעסוק, כי הוא מנהל את העולם דרך שקי. פתאום משה רבנו יודע שהוא חי בעידן אחר של י"ק ו"ק. בעידן של י"ק ו"ק שהקדוש ברוך הוא לא משחק את הטבע, אלא שולט על הטבע, יכול לקרוא את הטבע, יכול להיכנס ולהתערב בטבע. וחצי ציטט לנו כמה ראשונים שמפרשים ככה. ואז משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, למה ראה אותה? אני יודע למה באבות דרוש סבלנות, דרושה סבלנות, ולחכות, ולא הכל יקרה מיידי, כי זה הכל דרך איזה קצב, קשת היסטורית, פוליטית, זה צריך לקרוא, ולחץ הזה, אבל עכשיו יש עידן חדש, ואתה י"ק ו"ק, אז בואו נעשה גאולה מהירה, בואו נעשה גאולה אוטומטית, בואו נוציא אותם בלי ניסיונות שונים, ולמה ראה אותה, למה זה? ברגע שאתה מוכן, אתה צריך לקרוא בעצם את ההווה ולשנות את כל המפה ולהכניס את עצמך לתוך ההיסטוריה ולהוציא אותם. למה אנחנו משחקים את המשחק הזה של ניגש לפרעה, שואל את רצונו, תקל לו, תרביץ לו ותוציא את המשחק ממצרים? ובעצם התשובה היא, אני לא חושב שבחסין דיבר על כך, אבל התשובה היא כמובן ברורה, שהקדוש ברוך הוא לפעמים, למרות שיש לו את היכולת, לפעמים מחליט שהזרם הגאולי יעבור דרך הנהלים וכיוונים ההיסטוריים הפוליטיים. אנחנו באמת רוצים משיח וגאולה וחושבים על זה כעל טבעי, כעל היסטורי, כשינוי דרמטי, כשינוי אפוקליפטי, כשינוי מ-0 ל-60, כשינוי יום וליל, והכל ישתנה והכל יתהפך והכל. ופתאום מרגישים שאנחנו חלק מתהליך גאולי, אבל מי החזיר אותנו לארץ? ה-UN. ומתי? בכ"ט בנובמבר. ואיך? בגלל שכולם הצביעו כן ולא. ובגלל אחרי מלחמת העולם הראשונה, בלפור החליט כאן. זה נשמע לנו קצת מוזר. רוצים שתהליך הגאולה יהיה משהו זוהר, אחר, מדהים, דרמטי. ופתאום מרגיש שאנחנו צריכים לשחק את המשחק של ה-UN, ואת המשחק של שער הקהילה הבינלאומית, ואת ה-BDS. וזה נשמע לנו כאילו, איך זה יכול להיות גאולה? וגאולי, אם זה כל כך, לא רק איתי, אלא זה כל כך מוטבע בעטיפה היסטורית ופוליטית. ומשה תוהה, והקדוש ברוך הוא משיב לו שגם עכשיו, למרות שהוא נגלה לעבוד דרך כל שקי, ולמשה יתגלה כי"ק ו"ק, בכל זאת, תחזור לפרעה, המשך הפסוק, תגיד לו, שלח את עמי בני זו ממצרים, נלך דרך פרעה. לא נלך מסביב לפרעה, נלך דרך פרעה. כי הקדוש ברוך הוא רוצה להכניס את עצמו גם לתוך ההיסטוריה וגם לתוך הפוליטיקה וגם לתוך ההווי האנושי. אז בעצם הדו-שיח הזה, הכל כך מעניין בקדוש ברוך הוא למשה רבינו, זכה להרבה תשומת לב של רב לוינשטיין, דרך המדרשים. וכמובן, הנחת יסוד היא שמדרש לא יבוא לדכא את משה רבינו, להגיד שמשה רבינו טעה. זה לא מקובל אצל רב לוינשטיין, למרות שהוא רק מתחיל. צריכים לראות את הביקורת של המדרש במסגרת איזה מערכת יותר כללית של שתי גישות ושל גישות שונות ושל מציאות שונות ושל מסגרות שונות ומסגרת של עבוד ומסגרת של משה רבינו. אז זאת השיחה הראשונה, השיח בין משה רבינו לקדוש ברוך הוא והגעגועים בעצם של הקדוש ברוך הוא לעבוד וניסיון שרב לוינשטיין לשקם את משה רבינו. ברוכה הבאה, קח קצת מים ונמשיך לשיחה השנייה. Thank you. Okay. Sicha Shania, Sheshemana Meir Vuchtensin, who Sicha Dafka Al Shufpa Moshe Rabbeinu, the Mishva'a, Lo Ben Moshe Rabbeinu Le'avot, Ela Ben Moshe Le'aron HaKohen. Mispar Shmona, Hu Moshe V'yahu Aron Moshe, Shamar Hashem Lahem Motzir Bnei Yisrael Me'eretz Mitzrayim Al Tzivotam, Heim, Mila Mashva, Heim, Hamidabrim El Paro Melech Mitzrayim Motzir Bnei Yisrael Mi Mitzrayim, Shlosha Psukim Mitzofim, Hu Moshe V'yahara. And there's Bo Masher, there's Bo Amira. As Rashi Samlev, לקבלות הזאת ולשינוי בסדר. ורשי אומר, הוא אהרון ומשה, שילדה יוכבד לאמרם, הוא אהרון ומשה. אז רשי בעצם טוען הסיבה שבפעם הראשונה אהרון בא לפני משה, זה בגלל שהרשימה הראשונה היא רשימה של המשפחה, של מי נולד ראשון, ומשפחתית אהרון נולד לפני משה, ובעצם בסוף, חוזר למשה ואהרון, כי משה הוא המנהיג ואהרון הוא המשנה למלך. זה בעצם האמירה הראשונה של רש"י. האמירה השנייה של רש"י, יש מקומות שמקדים אהרון למשה, ויש מקומות שמקדים משה לאהרון. נאמר לך ששקולים כאחד. אני קראתי את הרש"י הזה, בואו נגיד 10 פעמים לפני ששמעתי את השיחה הזאת, 15 פעמים, וכל פעם כן, הוא משה ואהרון, שקולים הם. בנות, אם לא שקולים, זה משה, זה אהרון, יש הבדל. וזה לא סתם מי הגיבור על היותר חזק, ספיידרמן או אני יודע, איירון מן, זה משהו אחר. כי אמונה בייחודיות של נבואת משה רבינו, זה אחד מעיקרי האמונה. אחד מעיקרי האמונה זה להאמין לא רק שיש נבואה, אלא שמשה רבינו לא קם בישראל כמו משה, נביא עוד כמו משה, נביא מאבד את אמונתו. אז זה חלק מאמונתנו. אז שרש"י בא ויטשטש את ההבדל, זה בעצם אמירה הרטית, אמירה נגד עיקרי אמונה, אמירה של כפירה. וכדי להוכיח את זה, רב לחנסין ציטט לנו כמה דברים ברמב״ם. הרמב״ם טוען בפרק ז', הלכות יסודי התורה, מיסוד הדעת לידע שהאל מנבא את בני האדם. אבל כמובן שיטת הרמב״ם היא שהנבואה תחול רק על אדם שמכין את עצמו ומזמין את עצמו ומטפח את עצמו ככלי מתאים לנבואה. אין הנבואה חלה אלא על חכם גדול, חוכמה, גיבור במידותיו, שולט על יצרו, לא יהיה יצרו מתגבר עליו בדבר בעולם, מתגבר בדעתו יצרו תמיד. והוא בעל דעה רחבה נכונה עד מאוד, לא רק אדם שהוא חכם, אלא יש לו רחבות, הוא גם כן... יש אנשים שיש להם חוכמה, יש אנשים שיש להם רחבות, הם מכירים את העולם בצורה רחבה ולא בצורה צרה. אז רחבות, אדם שהוא ממולא בכל המילות האלו, שלם בגופו, גם מצב גוף בריא, מתנתק קצת מהבלי הזמן, מה שהרמב"ם מכנה ממחשקי הזמן, מזרית את עצמו, דעתו, שורה שביעית, פנויה תמיד למעלה, קשורה תחת הכיסא, אלו שהם מבקשים. הרמב"ם ממשיך בהלכה ה' באותו פרק, להתנבא הם הנקראים בני הנביאים, ואף על פי שמכוונים דעתם אפשר שתשכין אותה עליהם, אפשר שלא תשרה. זה המצב ברוב הנביאים. כל הדברים שאמרנו הלכה וו הם דרך נבואה לכל הנביאים הראשונים. חוץ ממשה רבינו, מה שרמב"ם מגדיר רבן של כל הנביאים. הרב של הנביאים, כן? יש שיגידו שהרב זה רב סולובייצ'יק, יש שיגידו שהרב זה רב קוק, יש שיגידו שהרב זה הרב... כן, רב של המראים, אבל הרב, רבן של כל הנביאים, זה משה רבינו, רבן של ישראל. וכאן הרמב״ם מונה 4 הבדלים בין נבואת משה לנבואת שאר הנביאים. ואלו הן, מה הפרשין בין נבואת משה לשאר כל הנביאים? אז קודם כל, הבדל ראשון של כל הנביאים בחלום, ומשה מתנבא והוא ער ועומד. שנאמר, ובבוא משה אל עול מועד לדבר איתו וישמע הקול מדבר אליו, משה בא, במקום להיות שוכב וחולם, משה הוא בתנועה, משה הוא בתפקוד, ובבוא משה אל עול מועד, שאר הנביאים בחלום. מספר 2, כל הנביאים על ידי מלאך, יש מתווך, יש אמצעי, מה שהם רואים במשל וחידה, וכתוצאה מכך לא רואים בבהירות, רואים דרך משלים וחידות כמו דניאל. משה רבינו לא על ידי מלאך שנאמר פה על פה דבר בו, פנים אל פנים, וכתוצאה מכך הוא רואה בצורה ישירה, ממילא תמונת השם יביט, שאין שם משל, אלא רואה הדבר על בוריו, ולא חידה ולא משל, מראה ולא וחידות, הפסוקים בסוף בעלותך. הבדל שלישי, כל הנביאים יראים ונפעלים ומתבוגגים, יש פחד, יש יראה, יש רעידה, משה רבנו אינו כן, שכתוב אומר, כאשר ידבר איש על רעהו, כמו שאדם מדבר עם חבר, אין אדם נבהל, כך גם משה רבינו. הבדל רביעי, כל הנביאים אין מתנבים בכל עת שיוצאו, משה רבינו אינו כן, אלא כל זמן שיחפוץ רוח הקודש, לבשתו, נבואה שורה עליו, הוא יכול לשלוט על השלט, על הסוויץ', הוא יכול לכוון את השעה ולהגיד מתי נבואה תבוא, כמובן בניגוד למשל בלעם שמחפש את העיתוי, מחפש את התזמון, אולי יקרה, אולי הקדוש ברוך הוא יופיע, אפס קצת תראה וכלו לא תראה, בלעם מחפש את הקשר, משה רבנו יכול להפעיל את הסוויץ' ולחבר את הזרם של הנבואה. אז לאור דברי הרמב״ם, כאן רב חנסין, מאוד 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 קשה לחשוב שדברי רש"י שמבוססים על המדרש, אפשר לראות אותם בצורה ליטרלית ש... משה רבינו, הקדוש ברוך הוא, משווה משה ואהרון. נו, מה ההבדל אז בין משה לבין אהרון אם רש"י והתורה משווה אותם? אז רב חסין דיבר על שני הבדלים בין משה לבין אהרון. הבדל ראשון, רב חסין דיבר על הרצון, על החשק, על רק הכוח הנבואי, על החשק, לדעת את הקדוש ברוך הוא, החשק לקבל נבואה. החשק הזה, רואים אותו, את הרצון אז, לדעת את השם, פרשת כי תישא. הריני נא את כבודך, הודיעני נא את דרכך, למען אנצחן בעיניך. אומרים שמשה רבינו, למרות שהקדוש ברוך הוא סלח לעם ישראל, למרות שמשה הצליח, למרות שהקדוש ברוך הוא מחזיר אותו לזירה בו, תוביל אותה מארץ ישראל, משה חושק, משה רוצה, משה מחפש את הקשר, ורוצה לדעת את השם. אז רב חנסין עידד אותנו. כמובן, הוא הכניס חוכמה במקום נבואה. אבל היום אין לנו נבואה, יש לנו חוכמה. אז חוכמה זה במקום נבואה. אז יש הרבה חכמים. אבל יש הבדל בין חכם שרוצה להתחכם, ורוצה לחפש תורה, ורוצה ללמוד, ובין אדם שהוא חכם, והוא לומד מתי שנוח לו, מתי שרוצה. בעצם, מה שאפיין את רב חנסין זה הרצון העז, כמובן שהוא היה מבריק וגאוני על המסירות נפש והרצון לדעת את תורת השם ולמוד תורת השם ולחפש את הידע ואת הקשר של הקדוש ברוך הוא דרך ידיעת התורה, זה מה שרב חנסין הציג כדבר שמאפיין את משה, שהקפיץ את משה רבינו, ודבר שכמובן ראינו ברב חנסין. הדבר השני זה לא הרצון, אלא להפוך, זה משהו מאוד מעניין, להפוך נבואה לתמריץ להתפתחות עתידית. אם אדם שמשיג חוכמה, הוא בעצם שמח, אוהב את חוכמתו, שמח במה שהוא השיג, או שיודע, הנה, השגתי משהו, קצת, בוא נגיד כמו שלמה המלך. אומרים ששלמה המלך זכה לבי חוכמה, אבל זה לא המריץ אותו, זה לא הקפיץ אותו, איזה סגיות נוספת, לאתגר נוסף. אז הוא יצא אינדל שהוא שמח בכך שיש לו כל כך הרבה חוכמה, בנה בתים, בנה הרמנות. אבל משה רבינו לוקח את הנבואה כתמריץ, כקשר קפיצה. הנה, קיבלתי נבואה, אני חייב לעשות מה, אני חייב להתפתח, אני חייב לבוא, אני חייב להיות ערב 40 יום ו-40 לילה, לכן לא אכלתי. לא רק הרצון מדרבן את משה רבינו, אלא כל הראייה, כשהקדוש ברוך הוא מעניק לך משהו, אם אתה מקבל את המתנה ואומר תודה רבה, אני אשמש בו לטוב, או שאתה רואה, הנה, הקדוש ברוך הוא העניק לי, אז אני חייב להפוך את זה למשהו. כן, אני קורא לזה משימתיות, מישן. כן, יש הבדל בין אידיאולוגיה לבין משימתיות. אידיאולוגיה זה אדם שמאמין במושגים. המישן זה אדם, אתה מוכן להתמסר. אתה מוכן לחיות חיים מסביב לאיזה עיקרון, שלמרות שזה ייקח ממך קצת כסף וקצת זמן וקצת... אני מסורה. אני מכיר שיש לי משימה, ואני מתמסר לאותה משימה. משה רבינו קיבל את המשימתיות הזאת, בכך שהקדוש ברוך הוא העניק לו נבואה,
הוא הרגיש שיש לו משימה גדולה, והוא התמסר שינה ואמור על משה, מן הבוקר עד הערב, אותו סיפור פרשת יתרו, הוא מוכן ללכת עד הסוף. הוא מוכן להיות המנהיג, הוא מוכן ללמוד תורה, הוא מוכן להתמסר לדברים חשובים, ולא רק לחשוב על רעיונות חשובים, אלא להתמסר עבורם. וזה לא רואים כל כך בארון הכהן. כמובן, זה לא שמבקים את ארון הכהן, זה רואים מיוחד במשה רבינו. אני אקריא לך באנגלית. היום אין לנו נבואה, יש לנו חוכמה. אין לנו בני נביאים, יש לנו תמידי חכמים. בני נביאים היה להם משימה אחת, קבלת נבואה. האג'נדה שלנו לא כל כך מוחשית, אבל צריכים לנסח אותם. במידה שאנחנו חושקים ורוצים כדי להבין את הקדוש ברוך הוא ותורתו, זה יקבל לנו את ההישג שלנו בתורה. כן? בואו תקשיבו למשהו. פעם רב לחזין אמר לי, שאם אתה לא יכול להבין תוספות, חוסי יכולתך להבין תוספות, הוא לא מגבלה אינטלקטואלית. הוא ליקוי מוסרית. אבל אני לא מספיק חכם, אז מגבלה אינטלקטואלית, אני לא מספיק חכם להבין את התוספות. לא, הוא אמר, אם זה חשוב לך, היית מתמסר בכל כוחותיך להבין את התוספות, וזה שאתה לא מבין אותו, זה moral flaw, זה ליקוי, זה חיסרון מוסרי, לא מגבלה אינטלקטואלית. בואו נגיד, מישהו מקבל מחלה כרונית, חולנית, ויש לך שנה לחפש ולמצוא ולפתח איזו תרופה. ואת יודעת שהחיים שלך תלויה בכך שאת מוצאת ומגלה את הפתרון, את התרופה. יש סיכוי גדול שיתמוצא. כי you'd pull out all stops, כי אחרי שנה את תמות, אז אין סיבה לא להתמסר כל כולך, לא לישון, לא לאכול, לחשוב, לחפש, לדבר מרופאים, ללכת לסין. כי אני אעשה את הכל כדי להבין, ואז כדי להשיג. בטח היית משיגה. אז זה שאתה לא מבין תוספות, זה לא שאתה מוגבל אינטלקטואלי, זה לא חשוב לך. אז הוא תמיד ציטט לנו וציין לנו את החשיבות של הרצון ושל התמסרות, ולמוד שהוא היה כל כך מבריק וכל אחד שלא הכיר אותו, המילה הראשונה שעושים אסוסיאציה זה brilliant, intelligent, זה לא קיבלנו ממנו. ואני דרך אגב, הייתי בישיבות כבר 35-37 שנים, אנשים שבאמת השיגו בתורה, זה לא אנשים הכי מבריקים. זה אנשים שהכי משקיעים, והכי עובדים, והכי מתמסרים, והכי... הייתי הרבה אנשים, מאות אנשים מבריקים. אבל עם רצון, לא רק מבחינת הזמן שמשקיעים בתורה, גם אותה שעה שמשקיעים. אדם שמשקיע בכל רצונו, בכל כוחותיו, באמת רוצה לדעת תורת השם, בדרך כלל ישיג חוכמת השם. הרבה יותר קל, הרבה יותר מוצלח מי שקצת משקיע וקצת מנסה. אז משה רבינו לקח על עצמו את החשק, החלק השני, כמי שהזכרתי לפני כן, as I mentioned before, יש כאן אלמנט שני. אנחנו מקבלים הזדמנויות לצמוח בתורה, צריכים למצות אותם. אנחנו מכניסים את עצמנו לאטמוספירה של תורה, צריכים לנצל אותה. אף אחד מאיתנו לא יגיע לרמה של משה רבינו, הוא היה מיוחד בהיסטוריה, אבל הקדוש ברוך הוא לא דורש מאיתנו להגיע לרמה הזאת. הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו רק להגיע לפוטנציאל שלנו כל אחד ואחד. אז הקטע הזה, השיחה הזו, כל כך מאפיין את הרב לכנסין, את הרצון ואת התחושה של משימתיות. ודיברנו הרבה על המשימתיות של אברהם אביטל, שבאה ונבע הרבה בעקבות השואה, שהוא שרד את השואה, שהוא ניצלה מהשואה, כי הקדוש ברוך הוא יש לו תוכנית עבורו. רב לכנסין הגיע לאותה משימתיות, אבל לא דרך השואה. לא דרך איזה, הייתי אומר, קונספציה מוסרית תיאולוגית. שאם הקדוש ברוך הוא נותן לך משהו, את חייבת לעשות משהו. תשכח מהשואה, אתה יכול לחיות באירופה של המאה ה-17. הקדוש ברוך הוא מעניק, no free lunches. למה הקדוש ברוך הוא נתן לך כל כך הרבה? כי זה לא מוסרי לא לעשות משהו. זה לא מוסרי וזה בגידה בקדוש ברוך הוא. זה לא איזה משימתיות היסטורית שהקדוש ברוך הוא handpicked me, בחר בי מהשואה, ואז אני חייב לעשות משהו, כי יש הקדוש ברוך הוא תכנית. זה בעצם, הייתי לקרוא לזה משימתיות מלטטה, ולא משימתיות מלמעלה. זה רב אמיתל, זה משימתיות עליונה. הקדוש ברוך הוא בחר בך, אז כנראה, המיניונס, היד יורדת, לקח אותך, הביא אותך לארץ, אתה חייב לעשות משהו. So Rav Lichtenstein said, no, HaKadosh Baruch Hu natan li kol kach harbe. Amari stame adam od orach din, ve'od adam shemeviach kesev. Im HaKadosh Baruch Hu natan li, ani chayev lasot mashu, mibchina musarit, ani chayev letpatech lemashu, ve'lasig mashu, ve'hakombinatsia hazot yatzra איזו אווירה של מנהיגות ושל חובה לעשות משהו, שאני חושב מאוד מאוד נדירה, מאוד נדירה, עד היום. עד היום, אני לא יודע עד כמה זה מוחשי פה במגדל עוז, אני חושב שמוחשי, אבל בישיבת הר הציון, הדרבון הזה, להיות מנהיג, לעשות משהו, לנהל, להוביל, לא לשבת בשקט, לקחת על כתפיים את האחריות למשהו, זה מאוד. מאוד 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 חזק, ולא תמיד זה טוב, לפעמים זה יותר מדי. צריכים גם לדעת לעבוד את השם בלי להיות מנהיג, גם להיות אדם פשוט שעושה מצוות ומקיים נמנע מעבירות. אני רק אומר שעד היום זה נמצא כל כך חזק ב-DNA של הישיבה, כי יש שני אנשים שנקשו לאותו מושג מזוויות שונות. הגישה של העולם הייתה את הגישה ההיסטורית של אחרי השואה, הגישה של רב לוחנזין הייתה, נו, אתה נביא, אז... את הנביא, את ברור שאתה חייב להיות משהו גדול, ולקחת את הנבואה, את החכמה, כדרישה, לא כמענק. לא שאתה מקבל משהו ספשייל. אוקיי, זאת השיחה השנייה, כנראה שאני מאוד יבש, אז אני אקח עוד מים, ונמשיך.
כן.
אוקיי. בפרשתנו יש מילה חדשה בקשר לארץ ישראל, שנברך הרבה מילים יפות. ארץ זבת חלב ודבש, פרשת שמות, טובה רחבה, פרשת שמות, ארץ מגוריהם, אשר גרו בה, אדמתם. אבל בפרשת וארא, ונתתי לכם ארץ מורשה, אני השם, כן? זה פסוק פה. איפה זה מופיע? זה... הנה. כן. ונתתי אותה לכם, מספר 13, נתת אותה לאברהם, יצחק ויעקב, ונתתי אותה לכם מורשה, אני השם. כן, זה שבוע טוב לחוזרות מחוץ לארץ, זה פה בארץ, פרשה קשורה לארץ ישראל, והבאתי אתכם אל הארץ, ונתתי לכם מורשה, אני השם. אז מה הכוונה של מורשה? אז חז"ל דורשים ממורשה משהו מאוד חשוב. מאוד חשוב הלכתי, ולפי רב לוחנזין גם חשוב כמובן לא תיאולוגי, אלא לאומי והיסטורי. מה קורה במורשה? אני רוצה למצוא את הנוט שלי. אוקיי. אז הגמרא בבבא בתרא דורשת, ונתתי אותה לכם מורשה, אני השם, מספר 14, תכתיב, יושה היא לכם מאבותיכם, וליוצאי מצרים כאמר להו. כשהארץ התחלקה, היא לא התחלקה לנכנסי הארץ. דרך היושה ודרך החלוקה הייתה דרך יוצאי מצרים. זאת אומרת, כל יוצאי מצרים קיבל חלק אחד, והחלק הזה התחלק בין ילדיו, למרות שהוא לא נכנס לארץ. זה לא בדיוק ככה, יש מחלוקת ראשונים, איך זה בדיוק התנהל, גם מחלוקת המראים, אבל זה לא היה, בואו נגיד שלרובן, סתם בוחר שמות, לרובן יצא ממצרים, היה לו 10 בנים, ולשמעון יצא ממצרים, היה לו בן אחד, אז זה לא בדיוק שהיו כאן 11 חלקים ועשר הבנים של ראובן קיבל כל אחד חלק מהבן של שמעון. אלא שמעון וראובן קיבלו פחות או יותר אותו חלק, זאת אומרת הבנים של ראובן קיבלו פחות והבן היחיד של שמעון קיבל יותר. למרות שהוא שווה לנכנסי הארץ. זה פחות או יותר המסקנה של הגמרא בכתובות, בבבא בתרא. מי שרוצה להתעניין, זה גמרא בבבא בתרא, פרק יש נוחלים. זה פרק השמיני. פרק השמיני עוסק בנחלה, אבל כמובן יש הרבה התעסקות בגמרא מסביב לנחלת ארץ ישראל, בנות צלפחד, מה בדיוק קרה. אז מהפסוק הזה, פרשת ועירה, מרשה, הגמרא דורשת שהנחלה מתחלחלת דרך יוצאי מצרים, למרות שלא הגיע בפועל לארץ, וכמובן לא קיבלו את הארץ, אבל קיבלו את הזכויות שהעניקו והעבירו למשפחות ובנים. רב חסין גם ציטט לנו את הישלמי בבא בתרא, ישלמי שמשווה בין שתי הגישות לארץ ישראל. רבי יוחנן מטיב, הבאת אתכם על ארץ אבותיכם, למה זה כתוב שהשם נותן לנו והבאתי אתכם, ולמה כתוב מורשה? אם מתנה, למה יושה? אם יושה, למה מתנה? אלא לאחר שניתנה להם לשום מתנה, חזר ונתנה להם לשום יושה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רוצה שנקבל ארץ ישראל גם בתור מתנה וגם בתור ירושה. כמובן, יש לשאול מה כל חלק מוסיף. מה מוסיף השם מתנה, מה מוסיף שם ירושה. בשיחה הזאת, רב ליכטנשטיין נפגש יותר את הפן של ירושה. למה זה ירושה, מה מוסיף, מה ההבדל בין מי שמקבל מתנה לבין מי שמקבל ירושה. אז רב ליכטנשטיין דיבר על תחושת המשכיות של ירושה, שאת יודעת שזה לא סתם שקנית עכשיו, והוא טרי והוא חדש, אלא דרך הדבר אתה מתחבר לעבר, מתחבר למי שהיה לו את החלק הזה מחיים של קודמייך, למי שלבש את הבגן, או מי שלבש את התכשיט לפנייך, וזה לא סתם איזה מתנה חדשה שאתה חושב שוב. נקריא לכם קצת באנגלית, כי זה כך יפה לשמוע את המילים של הפרסים. הקשר שלנו עם מה שמקבל כמתנה זה חלש. מה? כן, זה חלש, כן. אבל השיחה נדעה בעברית. כן, חלש. הבעלות שלנו זה פתאומית והראית. בעבר החפץ השייך למישהו אחר, למשפחה אחרת, ועכשיו זה יגיע לידך. המצב מאוד שונה כשאתה מקבל מתנה. יושע, heritage. כשאתה יודע האבג'קט, הדבר היה במשפחתך, במשפחתך, הרבה הרבה דורות. אתה מרגיש איזה חיבור מיוחד. בעינייך הדבר הוא שווה הרבה יותר מהשווי בשוק. זה מסמל את החיבור שלך לעבר, ומחבר אותך לעבר וגם לעתיד. קיבלת מההורים, אז תעביר את זה גם לבנים. כשתופס את הדבר, יש לך תחושה שאתה חלק משהו אחר, שרשרת ארוכה, ואתה שומר אותו ב... בתשומת לב יותר עמוקה ויותר משמעותית מה שאתה שומע חפץ רגיע. אז בעצם הלכסין דיבר עליה, כן? לדעת כמה מכם יש לכם תכשיטים מהסבתא או מהסבתא רב, אני לא יודע אם אתם מספיק מבוגרות, אבל כן, באיזשהו שלב, בנות מקבלות תכשיטים מהסבתא, מהסבתא רבא. זה מאוד מיוחד, זה מאוד, כן, בדרך כלל הדור הסבך לא רוצה, כי זה לא כל כך סטייל, הם רוצים רק את הדור השלישי, זה קוראים לזה רטרו, כן? הדור מיד זה לא סטייל כבר, הדור השלישי, זה כבר החזיר אותו לאופנה, ורוצים את התכשיטים. אז מה נפקא מינה לכך, מה ההבדל, שאומרים את זה כיושה? אז רב ליכטנשטיין דיבר על שלוש נפקא מינה. נפקא מינה ראשונה, שזה פחות או יותר ברורה, ושתי נפקא מינות מאוד מעניינות. נפקא מינה ראשונה, שבוודאי צריכים להסתכל על ארץ ישראל, לא רק מדינת ישראל שהתחילה, שקם לתקומה ב-48, אלא כדבר שהוא תוצאה מתהליך היסטורי ארוך, של תפילות של עם ישראל, משך כל השנים, בעצם בניגוד לגישה החילונית, שבעצם מנתקת את ארץ ישראל המודרנית מהפרי ארץ ישראל, מהפרי מדינת ישראל של 48, כן? שיש להם איזו תחושת ניתוק. אם נשווה את החילונים ואת הגישה החילונית, הציונות החילונית לגישה החרדית, בעצם אצל החרדים שום דבר השתנה ב-48, אנחנו עדיין גרים כמו שגרנו תחת הבריטים, תחת הטורקים, גרים בארצית, יש יותר, יותר בתי מדרש. אצל החילונים, הכל השתנה, ויש להתבייש מהיהודי החלש שבא לפני 48, שלא יכול לקום ולתכונן ולמור ולפנות. ואצלנו, ברוך השם, צריכים למצוא את האיזון, לראות את זה כהמשך, ברור. אבל גם עוד שברוך השם משהו השתנה ומשהו ב-48 זה איזה מעבר ותפנית היסטורית בלי לנתק את עצמנו מעבר. זה בעצם ה-juggling act, המשחק מאוד מאוד עדין שלנו, לא רק המשחק החברתי. המשחק החברתי לחבר בין כל האוכלוסיות וכל הקהילות בארץ, אלא גם המשחק התודעתי, המשחק ההיסטורי, איך להסתכל ב-48, מצד אחד משהו מיוחד, מצד שני, לא חס וחלילה, לנתק וקצת לנער ולבטל, לנטרל כל מה שבא לפני. אז היכולת שלנו לראות את מה שקרה ב-48 כירושה וכמורשה, זה בעצם מעמיק אצלנו את הקשר הבין דורתי, את הקשר לדורות הקודמים. אז זו נקודה הראשונה. נקודה שנייה, דווקא מאוד מעניין, שאם זה ירושה, אז ירושה זה עוברת בין דורות. אז הזכות של ארץ ישראל היא לא רק זכות של אנשים שגרים בארץ ישראל. גם מי שגר בתינק, הוא שייך לארץ ישראל. ולפעמים שומעים אנשים, למה אנשים מחוץ לארץ מתערבים במציאות של עם ישראל, במציאות הפוליטית שלנו, הנה אנחנו נמצאים פה ואנחנו... אז מצד אחד יש קצת צדק, כי להתערב במציאות שאת לא מכירה, זה סתם איזה בושה אינטלקטואלית, שאנשים לא מבינים את הסאבטלטי, את הדברים מתקים, כן? אני לא מבין מה קורה בפינלנד. אז אני אתחיל להגיד מה קורה שם ולהביע דתי ועמדתי, זה... לפעמים שומעים את כל הכוכבים, I'm coming to the Middle East to make world peace. You know? Ariel Grande with her concert or something like that. זה נשמע בושה, כן? ילדונת כזאת, לכי מפה. זה... אנשים רצינים פה, כפייתים, אין לנו זמן סתם לשמוע את world peace. זה מצחיק, מה תעשי? יש דברים קשים ויש אתגרים קשים ויש בעיות, לא רק בעיות פוליטיה, יש פה הרבה בעיות כמובן בכל מציאות. אז אנשים מחוץ לארץ צריכים להתייחס למציאות פה בארץ ישראל קצת בצניעות וקצת בהבנה שזה לא כל כך קל ואף אחד לא מבין, ויש אנשים כמו שמת שולחים את הילדים למלחמה ולצבא, וזה נותן להם זכות מסוימת. מצד שני, אנשים מצד שלנו בארץ צריכים, אנחנו רוצים שבני חוץ יהיו מחוברים. והחיבור שלהם זה שמעניין אותם, אכפת להם, ורוצים להביע את עמדותם, ורוצים להיכנס פה, וזה שייך להם, ואנחנו השומרים, ואנחנו שומרים את הארץ עבורם, זה גם הארץ שלהם, לראות את עצמנו, זה לא צריך להיות איזו התנגשות ואיזו התנגדות עוינת משני צדדים. אני תמיד שומע את הסוכני הנדלן מתלוננים, שכל הבני חוץ לארץ מצרפת, השירים האלו מארצות הברית, קונים את הדירות באמצע ירושלים, וזה משנה את כל השוק, ואי אפשר לשכור דירה באמצע ירושלים ובנתניה. בסדר, ברוך השם שכל היהודים בכל רחבות העולם רוצים להשקיע בירושלים, רוצים דירה בירושלים, רוצים מקום בירושלים. עם הקושי היחיד, הכי גדול, שלא נוכל לשכור דירות בירושלים ולחפש מקום אחר, בסדר, נמצא גם מקומות אחרים. לא צריך לקומם אנשים ולהכיס אנשים ולהגיז אותם שכולם רוצים empty apartments בישראל, כי זה דרך התחבות של אנשים בארצנו, במציאות שלנו פה, בעתידנו. אז בעצם בגלל שזה מורשה, זה לא הגיאוגרפי. זה שייך לכולם ואנחנו שומעים. והאמירה השלישית שקצת מפתיע, ש... כששוקלים, כמובן היום כבר אין שיקולים, אבל אם שוקלים, אם אנחנו רוצים להקפיד על כל סנטימטר של ארץ ישראל, במקום לעשות שלום ולוותר על מקומות בארץ ישראל, להחליט שטחים על שלום, השיקול היחיד לא יכול להיות פוליטי וביטחוני. צריך לקחת את החשבון שזה לא הארץ שלנו. ולקחת החלטה בשנת 1995, או 1996, שהוא מתאים לדור הזה או לשנה הזאת, ואולי קצת בוגד במושג של מורשה, ברור שצריכים גם כן לנהל את כל המציאות שלנו פה במונחים
הגיוניים ורציונליים ולא סתם. אבל צריכים להכניס זה גם לחשבון. שבואו נגיד בצורה אידיאלית שהערבים מוכנים לעשות שלום והמחיר יהיה לוותר על שטחים רחבים של ארץ ישראל, האם זה מתאים, משקף את העובדה שזה מורשה עבורנו. כמובן צריכים להיות פרקטי וצריכים להיות הגיוני וצריכים להיות פוליטי. מצד שני, שמעתי את זה הרבה מרבה מטעם לירושלים, באמת היה מאוד מאוד מקפיד על ירושלים ואת המקום של ירושלים בתודעה הלאומית ההיסטורית, אבל בכנסין יותר הציג את זה וזה קצת נגד העמדה שאיתה הוא מוזוהה, שהוא כל כך ליברלי ושמאלני ומוכן, ברור שנכונותו לעשות שלום במידה וזה יהיה ריאלי היה מאוד מאוד נדיר, מאוד מיוחד. אבל גם כשיושבים בשולחן צריכים לשבת לא רק עם הקצינים והמפות הפוליטיות והמפות הצבאיות, אלא גם לקח, הנה, זה מורשה. הקדוש ברוך הוא בחר בי להיות הנציג, להיות השומר, להיות אני חייב לדאוג מה יקרה בעוד 200 שנה, ומה יקרה בעוד 150 שנה, ומה אומר עליי הדור לפני 500 שנה, שאני זכיתי להיות פה בארץ. בסדר, זה לא צריך לקבוע ולכתיב את ההחלטה, צריך לחל מהשיקולים. זה מאוד מעניין שבחסני יחשוב בכיוונים כאלה, אומר, הדיון על ויתורי שטחים עבור שלום תמיד עולה. הגישה החילוני שוקל את זה על יתרון וחיסרון לתושבים הנוכחיים של המדינה, ואז עבורם השטחים זה בעיה אחת גדולה, אם זה לא מוסיף לביטחון המדינה, אם זה לא משפר את החיים, אם זה יותר מדי קשה, אסור לנו להגיע לשאלה הזאת בגישה הזאת. בזה שאנחנו יושבים בארץ, אנחנו מייצגים גם אנשים שלא גרים פה, וגם הדורות שעברו, והדורות שיגיעו, שיבואו. הרגע שאנחנו חושבים שכחלק מהשלשלת, אנחנו חייבים ואנחנו בעצם מוסמכים לשמור על הארץ, אז אנחנו לא שוקלים רק את היתרונות וחסרונות שלנו כשאנחנו דנים על העברת שטחים למישהו אחר. זה מאוד מעניין שבגלל שזה מורשה, שוב פעם, נקודה אחת, להסתכל על פרי 48 כחלק מהתהליך, נקודה שנייה, אנשים שלא גרים בארץ, אבל זה מורשה גם שלהם, אנשים שלא גרים בדור הזה, שלא זכו לקבל מדינת ישראל, צריכים לחשוב גם לצייג אותם, גם מסביב לשולחן. האם נמצא מאיתנו? מה יצא חסם סופר? מה יצא וולנגון? מה יצא כל האנשים שבאו לפנינו, שכל כך לחמו על זכותנו להיות פה בארץ, ולא רק לחמו על ארץ ישראל, לחמו על תורה ומצוות, שמרו את הגחלה. כן, פעם שמישהו שאל אותי, מי הם הגיבורים הציונים שלנו? אמרתי חסם סופר וולנגון והרמב״ם ושמואל ויהודה הנשיא, אנשים ששמרו את המסורה שלנו, ובלי מסורה לא יהיה לנו שום זכות לחזור לארץ. זה שכל אחד יניח תפילין ושמע תורת המשפחה ושמע שבת כל הדורות, זה גם ציונות. זה גם דבר ששומר את זהות עם ישראל ואת הזכות שלנו לחזור כאנשים, כאנשים נאמנים ששמעו את התורה גם בהיעדר יכולתנו להיות בארץ. השלוש שיחות של וכנסין על פשט וערה. שיחה ראשונה, חס וחלילה שחזר מבקרים את משה רבינו. יש קצת הבדל. ולמשה יש זכות לעלות שאלות כתוצאה מהשואה שהוא עובר. וכתוצאה מכך שהוא מרגיש שהוא נמצא בעידן אחר. והוא מצפה מהקדוש ברוך הוא ציפיות שהן נורמליות, אבל לא תמיד יתקיימו. שהגאולה תהיה מהירה, תוך קריאת, עם עין, קריאת הטבע, ולא תוך גלגולים מתוך הטבע. נקודה שנייה, הבדל בין משה ואהרון זה לא הבדל בקושר, ביכולת. לשניהם יש אותה נבואה. הוא משה ואהרון, הוא אהרון ומשה, שווים הם. אבל משה לוקח את הנבואה, קודם כל, כל כך רוצה אותה, בנקודה שנייה, לוקח את זה כמאתגר וכדרישה ולא כמענק. נקודה שלישית, ארץ ישראל נקראת מורשה, עקב כך, זה לא רק מתנה, צריכים לחבר את העבר, גם להכניס אנשים שלא גרים פה, גם אם זה צורה פיזית, גם אם זה צורה היסטורית. אני זוכר, שנתיים לפני שנפטר, וחסין קיבל פרס ישראל, הפרס הכי גדול. בארץ, ביום העצמאות. וראיינו אותו, זה בטח באינטרנט, ביוטיוב. הוא ככה צחק בחיוך הכל כך חמוד שלו. הוא אומר, הם לא קוראים לי ציוני גדול, אף אחד לא קורא לי. הוא כל כך התגאה בכך, שהוא קיבל פרס ציוני, בדרך כלל לא מזה, הוא רב ליטאי שבא מצרפת, שלמד עם סולובייצ'יק, אבל הוא כל כך התגאה בכך שהוא קיבל פרס, שבדרך כלל הציונים הגדולים, המנהיגים, מי שרשום על הישגים הצבאיים או הישגים פוליטיים, אז זה לא איזה פרס תורני, מי שכתב את הספר הכי טוב. ונתנו את הפרס הזה בגלל גוש ציון שהוא הקים, אז הוא כל כך התגאה בכך שהוא ראש השיבה הפך להיות איזה גיבור ציוני שכולם מעניקים לו, כי הוא הרגיש שהוא אפשר לגשת לציונות מכל מיני דרכים. זה לא רק דגל ובני עקיבא ואמירות אידיאולוגיות, יש גם ציונות אמיתית, אנשים שבעצם קובעים עובדות בשטח, ולא צריך להיות אידיאולוגי, לא צריך להיות איזה כיפה אתה לובש ואיזה תנועה אתה תומך. פעם אני זוכר שאלות של ליכטנשטיין, זה הרבה הרבה שנים, שנות ה-90, איזה מפלגה הוא מצביע, עבור איזה מפלגה הוא מצביע. זה בתקופה שהמפדל כמעט התרסק והיה הרבה הרבה מריבות בתוך המפלגה. זה אומר שהוא מצביע עבור ש"ס, לפני שכל הפוליטיקה של ש"ס נכנס. למה? כי הוא מאוד מאוד אהב את התוכנית החברתית שלהם, והם באמת רוצים לשפר את המצב המדיני. לא אכפת לו, חרדים, לא חרדים, צהל, לא צהל, הוא באמת האמין אז, ב-92, 93, האמין במצע שלהם כדי לעזור לשכבות החלשות בחברה, אז בואו נלך איתם. כמובן, הוא לא. אחר כך הוא ביקר אותם הרבה. אבל לפעמים אנחנו יותר מדי אידיאולוגיה. יותר מדי עושים שחור ולבן לפי אידיאולוגיה, במקום להגיע לסאבסטנס ולתוכן. והביטוי הזה, מורשה, את הרב ליכטנשטיין, העניק והציק הרבה תוכן לציונות שלנו. מה זה מורשה? שזה חלק מאיזה הווי. המשך של שלד, אנחנו חייבים, אנחנו צריכים לשמוע את אמונים שלנו לדורות הקודמים. אוקיי, שבת שלום. שבת שלום. How is Stern College? Let's hear the reports. How is things going in Stern? Are you in the GPS now?
I just graduated.
You just graduated GPS, huh? So yeah, tell me, what's happening in GPAT? How many girls are there?
15
now,
but they definitely
upped
their numbers.
And who runs it? Nachbar
teacher? Nachbar was an amazing teacher. Amazing teacher. I learned.
Are you home for Shabbos or just tomorrow's not?
We're home, yeah.
Okay, so I might come say hi to tomorrow morning.
I don't think she's home for Shabbos,
yeah. Yeah, she's in your Shabbos.
Are you in your lunch what?
Yeah, for the Stone Shabbos. Oh, yeah. Enjoy. Yeah. All right.
I'll see you then.
Yeah, I learned with Nachbar, and he was the best Hebrew teacher, I think, really ever. He's such an amazing, amazing educator with his mitzvot, the precision of his studies. I felt very, very blessed to be a student of his. And now I teach full-time Tanakh, Quran, Halakha.
What? You teach?
Yeah.
Where?
In Kushner.
We have to make a circle of chairs.
They're trying to kind of change
Lashkafab. Is there a board there named Elkin? Who's helping an Israeli kid? What's his name? Osia, Elkin. One of the shluchim? He has like a little kippah on the side of his head.
And I've never seen him in high school, maybe in the lower school.
Oh, he's teaching the elementary school.
So I wouldn't have seen him if he's in the lower school, because I'm only in the high school. Like a lot of the rabbis I have in the high school, I've been in the Lakewood and been more Haredi, and they're trying to change the scale to be more, like, to have more female students. So one of my friends...
In the high school.
One of my friends from GPAS and I are there as
a... Who else?
One of my friends from GPAS, I don't know if you would know her name, is Lima Zellinger Magid. She's from Nepala.
Zellinger.
Yeah, Zellinger. Yeah.
Does she have like Haredi grandparents?
Yeah. She's not supposed to be a very hardcore Haredi family. And then
oh, good. That
Haredi grandmother went to
because I know her grandfather. Because
oh, wow.
The Zellingers were very involved in the Kamenetz Yeshiva in Europe, Rebaruch Beis Yeshiva.
That's why
I learned. I learned in the Kamenetz. And they were.
So I'm actually on winter break right now, and the story is, not sorry, I'm not on winter break. I used to be like, when I was coming back, I was on winter break, but really now I'm actually taking my personal days to be in the Torah. The story is that
you have personal vacation days.
Yeah, I have personal vacation days. The idea is that on the side, I run something for the Mizrach. There's a college fellowship through the Mizrachi's Bridge in America called the RCA, where we bring students back to Israel during winter break. The idea is bring Am Yisrael back to Eretz Yisrael to learn Torah Yisrael. They go back to Yeshiva Midrashah, they learn for a few days.
Yeah.
Exactly. And we run programming for them, so I was able to take my personal days from the program.
Oh, so how many kids came back?
So we take 35 kids to Israel, which is really great.
You pay for the flights?
We pay for the flights, yeah. So I actually met Jelen, and and Jason Blatt are two of my fellows who sponsored the Connect Israel and a bunch of women here in Michalou.
Good kids.
Yeah, yeah. So it's really great.
So you mentor them.
Right, so throughout the academic year, I help them with leadership projects, and I was also good to have them back in Yeshiva, and it's really fantastic, thank God. Like, working with them is a real dream, I'll tell you, because both of them are so responsive, they're so good with it, it's great. Actually, first, Matt is actually translating the Sichot of Rabbi Klinstein into English and making a packet for
the Hebrew into English or from Aaron's English into Hebrew?
from the Hebrew into the English. And the idea is that he's making a user's guide so that the Knessiot in English-speaking communities can learn the Sichot of Aaron. And that's it's a...
Wow.
And Jason is running like a whole seminar in Rutgers. Right.
He's less intellectual.
Right, he's less intellectual, but also like, very passionate, so he's running it.
I've been speaking the last couple months a little bit about leadership because I feel like it's a word that a lot of people are tossing around in outworn fashion. So I've tried to pay attention. Like, when I come to a value that is leadership oriented, I say this is what real leadership is.
I feel like aside from the fact that I'm not living in Israel, this is like how you make a home, and I get to learn in these charas, I bring people to Israel, it's real zechut.
Your parents are well? What's here now?
Hi.
Hello, how are you? Where are you for Shabbos in Alon Shvut?
Do
you need a place to stay?
No, we're staying at the Goldbergs.
Oh, well.
Right,
okay.
Yeah.
We're having girls, but we also have a place
for you.
I mean, Adina's saying we're having girls.
Oh, that's fun.
Potluck.
Maybe, like, stop by with them.
Yeah, maybe we can swap them out.